עכשיו חמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור אילי זק. ערב טוב שי.
ערב טוב אריה, שוב.
שנתחיל?
יאללה.
נברך בשלום וערב טוב את השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות מהליכוד. תודה רבה.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב. במה אתה רוצה להתחיל? בהסתדרות, בפצרית, איזה רעידת אדמה שאנחנו עוד לא שמענו עליה?
אתם צריכים לבחור, כן, אתם המראיינים, חבריי.
אני אשאל אותך ככה.
בנושא ההסתדרות, אין לי שום יתרון יחסי בנושא של הפצרית, עסקנו בזה מאוד מאוד עמוקות. כמשרד תפוצות, ממש אחרי שהפרשייה הזאת התפוצצה, וגם לפני חודש עוד היינו בדין בדברים מול פרקליט המדינה, כדי שתשובתנו וחוות דעתנו המקצועית תבוא לידי ביטוי, כאשר פרקליטות המדינה בעצם עשתה מחטף מאוד מאוד בעייתי. אנחנו דרשנו שתשובתנו תהיה חלק מתשובת המדינה בשאלה האם נגרם או לא נגרם נזק ביטחוני כתוצאה מהפרשה הזאת. קיבלנו דדליין מתי אנחנו יכולים להציג את הדוח שלנו, ובעצם לפני שהדדליין הזה פקע, הפרקליטות הגישה בלעדינו את עמדת המדינה, שממנה עלה כאילו בעצם אין שום משמעות ביטחונית, ושום נזק ביטחוני לא נגרם, זה מה שנקרא עוד עוול על עוול, ומראה גם את הקשר הסימביוטי בין הפרקליטות הצבאית לבין פרקליטות המדינה, שלצערנו הם לא פועלים כגופים נפרדים, אלא כגופים שהם מסונכרנים. זה מה שגם מייצר את אותה עננה מאוד מאוד כבדה מעל ראשה של היועמ"שית, שבסבירות מאוד גבוהה היא עמוק בסוד העניינים, ובסוד, ואני מקווה מאוד שלא נגיע פה לעוד
פרשה. אני שואל את עצמי, האם בעצם זה במרכאות כמובן האקדח המעשן שביקשה הממשלה כדי להשיב ולהתניע את הרפורמה, ועכשיו הנה נמצא הצידוק, ואומרים, טוב, נגד זה אין הרבה מה לעשות, צריכים לפעול עכשיו ברפורמה. האם בעיניך זה אור ירוק עכשיו להתנעת הרפורמה?
לא, זה ממש לא. קודם כל אני תמכתי ותומך ברפורמה המשפטית, אבל אין לזה שזה כמובן יש נגיעה בין התחומים, אבל זה ממש לא הלך הרוח. אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא הרבה מעבר לכן רפורמה, לא רפורמה. אנחנו מדברים פה על אחת מפרשות השחיתות והעבריינות החמורה ביותר בדברי המאה של הפרקליטות הצבאית. אנחנו מדברים על ריסוק מוחלט של אמון הציבור ואמון הלוחמים בגוף שבקצה נועד להגן על הלוחמים. אבל מה שראינו כאן מהפצרית וגם בקשר השתיקה שכפי שאנחנו מבינים נרקם סביבה, זה בעצם מצב עניינים שבו, וצריך להבין את הלך הנפש, הלך הנפש הוא בא ואומר, אנחנו נציג, כן, איך אנחנו נכנסים קסח וקראטה באותם פלביים, כן, באותם לוחמי כוח 100, אבל אנחנו, אנשי הפרקליטות, ואנחנו, אנשי הצמרת המשפטית, אנחנו מהצד הנאור. זה בדיוק אותה מנטליות של אהוד אולמרט שעולה לאל ג'זירה ועולה ל-CNN, ומסביר כמה ישראל היא פושעת מלחמה, וכמו הוא אהוד ברק, שמתקבלים בחום, בחיקם של
השר שיקלי,
שהם זורקים בעצם את עם ישראל מתחת לגלגלים. זה מה שקרה.
השר שיקלי, אתה שר התפוצות, אתה נוסע ופוגש יהודים בגולה, וכשהם שואלים אותך על הפרשה, ואתה אומר להם, מה? למה הפרקליטות הצבאית עושה את זה? הם שואלים אותך אם הפרקליטות היא נגד מדינת ישראל? מה אתה מסביר?
קודם כל, הם לא מכירים את הפרקליטות לפרקליטות. הם כן מכירים שהיה אירוע ושמאשימים את החיילים של צה"ל שהם אנסים, וזה הדבר הזה, צריך להבין רגע את השינוי הטקטוני שהפרשה הזו חוללה. הרי המלחמה החלה כאשר אנחנו עם הזוועות של השבעה באוקטובר ומעשה האונס שחמאס ביצע בקיבוצים ובנובה וכל הזוועות המחרידות האלה, וברור שכשאתה אומר ברברים ורוצחים ואנסים, הכוונה היא אחת ויחידה, הכוונה היא לאנשי חמאס, אגב שיש אישומים כנגד מדינת ישראל באופן כללי, שעושה פשעים נגד האנושות ודברים הסגנון הזה, אבל לא מתוארים חיילי צהל כאנסים, או אין איזושהי הגבלה בין אנשי חמאס לבין חיילי צהל. הפרשה הזאת לראשונה יצרה מצב שבו השיח מתהפך.
תסביר לי למה זה קרה. כדי למצות את הצדק, להיראות יפים בעולם, להיראות שאנחנו מדינה שיש לה מערכת משפט עצמאית, או בכוונה, מבחינתך, האם זו הייתה כוונה לפגוע במדינה?
לא, אני מזהה פה שני דברים, שאני, ושוב, זה מתוך הערכתי, שני דברים שאני מזהה בוודאות, ודבר אחד שאני לא יודע לומר עליו, אני לא יודע לומר על בגידה במדינה, בוא נאמר, אני לא שם, אני לא השתמשתי במינוח הזה, בסדר? אני כן מזהה את אותו הלך נפש שאמרתי, של אהוד ברק ושל אהוד אולמרט, שבא ואומר, יש את הפלבים, יש את אותם כוח מאה, או גולנשיקים, או כל מיני כאלה, ארכי פארכים, ויש אותנו, אנשי האליטה, אנשי הצמרת המשפטית, הזילברים והפוקאצ'ות וכל מיני כאלה. אנחנו בעצם, אנחנו הציבור הנאור, אנחנו לא כמוהם, כן? לכן אנחנו גם נכנסים בכל הכוח באותם סוררים, כן? אותם פלווים סוררים. זה הלך אחד שהוא בעיניי בתוך, נקרא לזה, במימד הפסיכולוגי של הפרשה הזאת. על הדבר הזה יש פה בעצם הסתבכות. הסתבכות, מה ההסתבכות? הפרשה הזאת מתחילה להסלים, היא מייצרת כותרות ענק, ואז בניסיון לחלץ את עצמם מהתסבוכת, באים ומוציאים את הסרטון. לא נראה לי שהם דמיינו עד כמה הסרטון הזה יחולל מאומת אלוהים, אגם שבסרטון, אני צפיתי בו, לא יודע מה, 50 פעם, לא רואים בסרטון הזה שום דבר.
שום עדות למשהו שהוא...
שום דבר, אבל...
כלום.
כל מי שמבין אומנות, ויש פה לפחות אחד שהוא סופר, מה שאני
יודע. יש פה שניים, ארי גם כן סופר מעולה.
האמת, שניחה, נכון, העצים והשבבים.
סופר מעולה.
ארי אלדד הוא רופא ופוליטיקאי, אז הוא...
ואיש רוח.
תמשיכו, תמשיכו, כן, תרחיבו ותוסיפו. נו, תכלס.
מחר הוא מקבל פרס מפעל חיים, אגב, אז אנחנו עוד נעסוק.
לא מפעל חיים ולא בטיח.
אתם כשני סופרים מבינים שדווקא זה שלא מבינים כלום מהסרטון, זה מה שעשה את כל הבלגן. כי הדמיון הוא הרבה יותר גרוע.
זה לא רק הדמיון, זה היה סעיף אישום שנמחק אחר כך. בהתחלה טענו אינוס.
אמרו אינוס, יש פה איזשהו סרטון, וזהו, והדבר הזה התפוצץ, ויצר נזק שהוא פשוט בל יתואר למדינת ישראל, אמר ראש הממשלה, הפיגוע ההסברתי הכי גדול בדברי ימי ישראל, ואם תרצו נתונים, אני יכול ללכת נתון אחר נתון, ולהציג מפניכם את הדברים, כמה בדיוק, כן, כמה אזכורים, ויש לך מהסרטון הזה התחילו לדבר על concentration camp, ועל חיילי צהל כאנסים, ומחנות מוות, וחבל על הזמן.
תגיד, אני רוצה לשאול בהקשר האופרטיבי, אז מה בעצם אתה מצפה שיקרה?
כרגע, קודם כל הנזק נעשה, ולא ניתן להשיב, את הנעשה אין להשיב, אין פה דרך חזרה. הנזק שנגרם למדינת ישראל כתוצאה מהאירוע הוא לא בר תקנה. כל מה שניתן לעשות כרגע זה למצות את הדין עם העבריינים, עם העבריינית ומי שסייע בידה.
החשודים, כן, החשודים כרגע.
כן, והחשודים.
רגע הם חשודים, כן.
כן, עם החשודים, צורך העניין. וזה מה שאפשר לעשות כרגע.
אולי בעיני העולם, אולי בעיני העולם זה רק יחמיר את מצבנו ויגידו, הנה זאת שחשפה את האמת היא קדושה מעונה?
יותר גרוע ממה שהיה עם הדבר הזה, לא יכול להיות.
אל תהיה בטוח, כבר יכול להיות יותר.
זה לא יהפוך להיות עכשיו כותרות ראשיות, בטח שלא ברור, בטח לא בסיטואציה שברור שההתנהלות פה הייתה התנהלות מצידה של, על פניו, לכאורה, כן, שיבוש הליכי משפט, מרמה, הפרת אמונים, יש פה החלט סגה מאוד 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 קשה.
אתה יודע אגב שהמחבל המדובר, אותו מחבל שלכאורה תקפו אותו, שוחר באחת מעסקאות החטופים
האחרונות. כן, מדובר באיש משטרת חמאס, ללא זיקה לאירועי 7 באוקטובר, שלצערנו כחלק מהעסקאות, אפשר לדבר על העסקאות ומחיריהן, אבל הוא נמנע בין המשוחררים, שבשפה מכובצת נקרא עזתים, כן?
אז איך יתבצע הליך משפטי? העד המרכזי איננו. אין לי מושג, אני לא עורך דין, אבל זה נראה לי בלתי אפשרי.
אתה מדבר על ההליך המשפטי, לא של...
כן, תראה.
של אותם חללים מכוח מאה.
תראה, בעיניי החקירה הזאת זוהמה, וצריכים להתחיל אותה מחדש עם בכלל. לשנה וחצי האחרונות אין שום ערך.
אני חושב שצריך לזכות את אנשי כוח מאה, לזכות את אנשי כוח 100 שפגעו בשמם הטוב, בשמה הטוב של היחידה, בשמם הטוב שלהם. אנשים פה נעצרו, אנשים הגיעו מסוערבים לעצור אותם, קיבלו יחס של מחבלים. אגב, זה הפך פה לספורט לאומי, לזרוק אנשים לכלא כאחרוני המחבלים, מארי רוזנפלד ואיש השירות א', שהוא שכן שלך אריה, ועוד כהנה וכהנה. קיצור, זה הפך פה מאוד בקלות, רומסים פה זכויות של בני אדם, אפרופו רפורמה משפטית.
והם נדמה לי הגיעו לערכות מעצר באזיקים, בניגוד לאחרים. השר מיכי שיקלי, שר התפוצות, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
תודה, שר.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ג'וש בריינר, עמיתנו, כתב משטרה בהארץ. שלום לך.
שלום חברים.
שלום, שלום.
אתה צריך להחליט באיזה צד של המיקרופון אתה. יושב איתי ומראיין או מרואיין? אתה חושב מאוד זכות השתיקה. כן, תגיד לי, מה יהיה עם המשפט של אותם חיילים בכוח 100 שנאשמים בהתעללות? העד המרכזי איננו. מה יעשו? יביאו אותו מעזה? יעידו אותו בזום? מה יעשו?
תשמע, אני חייב להגיד לך שנשמטה לי הלפת ששמעתי היום ששחררו את המתלוננת העד המרכזי בתיק הזה, בעצם את אותו פלסטיני, איש חמאס, שטען שהתעללו בו במחנה שדה תימן, כוחות של חיילי כוח 100, והעובדה שהמתלונן המרכזי בתיק הזה, העד המרכזי בתיק הזה, שוחרר ולא נמצא בישראל, ולמעשה גורש לרצועת עזה, והסיכוי שהוא יבוא בבית המשפט הוא אפס. אני...
רגע, אתה במקומה היית בא?
לא, אין סיכוי שהוא יסכוי
שיבוא.
לא, הוא לא יבוא.
אין שאלה בכלל.
קודם כל יהיה בלתי אפשרי לאתר אותו ברצועת עזה. אבל מעבר לזה הוא לא יבוא, ולכן אני חושב שפשוט לא יהיה מנוס מביטול כתב האישום כנגד אנשי כוח 100.
בסרטונים עצמם, נניח שיקבלו סרטונים נקיים, לא מבושלים, לא ערוכים, זה לא מספיק להגיש תלונה גם אם אין מתלונן? כלומר, להגיש משפט גם אם אין מתלונן?
אבל בסופו של דבר, החשודים טוענים טענות נגד הסרטונים, נגד האותנטיות של הסרטונים. ברור שבתיק הזה אתה חייב מתלונן. אתה חייב אדם שיעלה לדוכן העדים ויגיד, החיילים פגעו בי, החיילים עשו בי כך וכך, ומנגד אתה חייב לאפשר לחשודים, לנאשמים, גם תפקות לחקור אותו בחקירה נגדית.
ג'וש, אין תצהיר שלו, משהו ש...
יש.
אוקיי.
יש, יש, יש את העדות שלו, שנקבטה על ידי חוקרי מצח, אבל זה לא מספיק בשביל להרשיע אנשים, בטח לא בעבירות חמורות כאלה, כמו שהם מייחסים לחיילים, חייבים גם לאפשר להם לחקור אותו בחקירה נגדית, כדי שגרסתו תרוע בפני השופט, והוא יקבע את האמינות של התלונה.
כן, כי אתה יכול לטעון בצדק שיש לו, יש לו אינטרס, יש לו מוטיבציה לפגוע בחיילי צה"ל, להתנקם בהם. אבל תגיד לי, איך, מה הניחוש שלך? זה היה רשלנות סתם? היד ששחררה היא לא היד שטובעת? זה אדישות? זה שלומיאליות? או שזה היה ניסיון ככה לסגור את התיק בדרך הפשוטה?
אני הרחתי את האירוע הזה קורה, כי ביום של שחרור האסירים הפלסטינים, הכלואים הפלסטינים לעזה, אני ביחד עם חברי בר פלג פנינו בשאילתה לפרקליטות הצבאית ושאלנו אותם, האם המתלונן בתיק הזה שזה תימן שוחרר ביחד עם ההמונים לרצועת עזה?
מה אתה אומר? שאלת כבר לפני שבועיים, שלושה?
נכון, והם הכחישו לנו, הם אמרו שהוא עדיין בידי צהל. היום אנחנו יודעים את האמת. האם זה, אתה שואל, האם זה פולישוק או בית הקלפים?
נכון.
השאלה הנתחית על מדינות ישראל.
ישראל זה תמיד פולישוק. תמיד.
אז נכון שתמיד זה פולישוק. אני חייב להגיד לכם, אני מתקשה להאמין שזה מקרי. אני מתקשה להאמין שזה מקרי, כי התיק הזה היה עם פרוג'קטורים. המתלונן הזה היו עליו פרוג'קטורים. הוא היה מוכר גם לצבא, היה מוכר גם לשב"כ, הוא היה מוכר גם למערכת הפוליטית. אני מתקשה להאמין שזה מקרה שדווקא הוא שוחרר. עכשיו אני חייב להגיד לכם עוד עניין, שזה כמובן בצל האירוע הזה, גם לחשודים מגיע זכות להליך הוגן.
באמת.
ואחרי שגם המתלונן משוחרר בדרך נס, חזר לרצועת עזה והוא כבר לא יבוא לעיד בבית המשפט, ואנחנו היום גם יודעים שפגעו בזכותם להליך הוגן בהתנהלות של הפרקליטה הצבאית הראשית, ואולי אפילו של התובע הצבאי הראשי. אני באמת לא רואה מנוס ממשיכת כתבי האישום, ואני אומר את זה לא, לא, לא לשמחת הנאשמים ולא לרעתם. אני חושב שזה רע מאוד למדינת ישראל שתיק כזה לא יבורר עד הסוף, וזה רע מאוד לשלטון החוק שמתנהלת בצורה כזו, החל מהפקריץ' ועד לאחרון החיילים.
ג'וש, אז אני מבין שהערכה שלך היא שהדבר הזה יקרה, זאת אומרת שבעצם יוסר או יבוטל כתב האישום נגד החיילים, והם ישוחררו באופן מוחלט מכל האשמות, נכון? והפרשה הזאת למעשה תסתיים כך.
נכון, תראה, הספציפי... אני לא זוכר אם הם כבר, נדמה לי שהם כבר, הם טענו שהם אינם אשמים, ובמקרה כזה, אם מושכים את כתב האישום, אז יש מקום לזכות אותם, זה על פי, על פי החוק. אבל כן, זה יקרה, אני חושב שזה פשוט עניין של זמן, אבל אני לא רואה, אני לא רואה אפשרות שלא, אי אפשר להרשיע אותם על בסיס המצב המשפטי הקיים.
טורף. בוא נעבור בשותך לפרשה השנייה, זה פשוט אירוע פרודף אירוע, אתה לא מספיק להבין מה האירוע, וכבר נכנס אירוע שני שאתה לא מבין. כמה זמן המשטרה יושבת על הזנף של הפרשה הזאת בהסתדרות, ועל הזנף של יורו הסתדרות?
פה לפחות שנתיים.
וואלה.
אנחנו יודעים שעכשיו אני בדיוק יוצא מבית המשפט ה... שלום בראשון לציון. זה אף פעם אגב לא נעים לראות אנשים מובאים לאחת מעצר, אבל כשאתה רואה בכירים שממש מי גרם על הביר העמיק, אתה ראיתי את זה היום גם עם הפצרת, גם עם התובע הצבאי הראשי, ועכשיו גם עם ארנון בן בר דוד, זה תחושה מאוד מאוד קשה. אבל בפרשה הזו המשטרה כבר יושבת שנתיים על ההסתדרות, על הטלפון של ארנון בר דוד, וכאן אנחנו נחשפים לפחות לפי המשטרה אחת מפרשות השחיתות הגדולות ביותר שראינו.
כלומר, אם הטלפון שלא ילך לאיבוד, נגיד בים, זה לא יעזור.
לא יעזור, במקרה הזה גם הטלפון נתפס בזמן, צריך להגיד, אז אין טעם לשלוח צוללנים לחוף.
שמעתי שאתמול שופט בגץ דחה על הסף עתירה לתפוס את הטלפון של הפצרית.
אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזה מקומו של שופט עליון להתערב בחקירה של אנש של לא של משטרה ולא של אף גוף חקירתי אחר. יש גורמי חקירה שבסוף יצטרכו לתת את הדין, האם הם תפסו את זה בזמן או לא תפסו את זה בזמן. ברור שהיה, אני חושב, אני סברתי שהיה מקום לעצור את הפצרית מוקדם יותר, בטח לקחת ממנו את הטלפון, בטח שמדובר בגורם שיש לה השפעה על אנשים שמשרתים תחתיה ויכולה להשפיע על עדותם, ולא קרה. בסופו של דבר ראינו מה קרה אתמול בלילה. אבל הפרשה הזו של ההסתדרות היא פרשה שונה לחלוטין מהפרשה של הפרקליטה הצבאית הראשית. פה יש כמות מעורבים חסרת תקדים, 350 איש צפויים להיחקר בפרשה הזו, היום נעצרו 8 מהם, ארנון בר דוד הוא המרכזי, גם כמה ראשי ערים נחקרו כבר היום ואחרים צפויים להיחקר בימים הקרובים. בגדול מדובר בפרשת שוחד די קלאסית של איש עסקים מעולם הביטוח ששיחד את ארנון בר דוד, ובתמורה השניים קימבנו ג'ובים לראשי ועדים
בכל לכאורה, כמובן
בגופים, כמובן כמובן. עכשיו, וגם להם עומד
אם החקירה נמשיכה שנתיים, המשפט ייקח 20 שנה, כמה אתה מעריך ייקח המשפט הזה?
מינימום.
אתה אופטימית. תראה, קודם כל ברור שהחקירה הזו תימשך כמה שנים טובות לאור כמות המעורבים, עד שיהיה משפט, אני לא רוצה, לא נעים לי לנבא כמה זמן, אבל זה ייקח שנים. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות שמערכת המשפט בישראל זה עינוי הדין, שנגרם לכל הצדדים המעורבים, ויש גם משמעות גדולה מאוד לכך שאתה מעניש אדם קרוב לרגע ביצוע המעשה. ברגע שהתיקים האלה נגרים ונגרים, לפעמים לא באשמת המשטרה, לפעמים באשמת הנאשמים שיש להם אינטרסים שוך זמן, אבל יש מקום משמעותי גם לקצוב את משך החקירה, שאם אנחנו רוצים שהיא תתארך מעבר לצפוי, אם יש תיקים מסובכים, אז יצטרכו לקבל אישורים ספציפיים, אבל גם לכתוב את זמן המשפט, כי לא ייתכן שתיקים פשוט יתארכו עד אין קץ. הנזק גם לנאשמים וגם לאמון הציבור במערכת המשפט הוא אדיר.
ג'וש בריינר, הארץ, תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה, תשמע זה. העניין הזה של התמשכות משפטית, זה מוגדר כעינוי דין, אבל חלק גדול מהנאשמים האלה די נהנים מהעובדה שזה לא מגיע להכרעה בימיהם או בימי ילדיהם. זה תיקי ירושם.
אבל תחשוב למשל, אם זה נתניהו, אם זה אלוביץ', אם זה עכשיו ארנור בר דוד, ועוד עשרות אנשים שיהיו מעורבים בפרשה הזאת, הם עכשיו שנים מחייהם, לא מדבר על הכסף, לא מדבר על הכסף שידרש להם להגנה, אבל שנים מחייהם עכשיו, יעצרו לצורך כן, הגנה על עצמם.
כן, זה לא אינטרס שלהם לסחוב את זה עד אין סוף.
נכון.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב, חברה שלנו, מכאן, ליאת רון, פרשנית, כתבת כלכלית בוואלה, ואצלנו ב-103 ורדיו צפון, שלום ליאת.
שלום, שלום.
יד לוחצת יד, שלא לומר יד רוחצת יד.
ידעתי שאתה תידרש לזה, מה?
ברור,
עברית.
מה קרה? מה, מחשב התבלבל?
עברית, לא יודעים עברית.
כמו רוקם אור וגידים.
נכון, נכון.
אנשים פה לא יודעים עברית, מזעזע.
אני מבקש את עזרתך בהערת הפרשה.
כן, לפשט את מה שקורה שם.
ספרי לנו מה זה העניין הזה.
אוקיי, אני לא אכנס לכל העניינים הפליליים, מתי פשטו, איך פשטו, על כמה אנשים פשטו, הרבה, 350 אנשים מעורבים בפרשה הזאת, 55 משרדים או אתרים הגיעו אליהם שוטרים באישון לילה כדי להחרים חומרים וכו'. אבל בואו נכנס ללוז של העניין. מדובר על סוכן ביטוח, שהוא גם בכיר בהסתדרות, בשם עזרא גבאי. בחורצ'יק ליקודניק, חבר מרכז, מקושר מאוד מאוד מאוד, לא רק לכל מיני, איך נאמר, אנשים בכירים בכל מיני מקומות, אלא גם לאחד, חבר מאוד טוב של אחד משרי ישראל, שאליו בטח נדרש בהמשך. אוקיי? עכשיו, האדם הזה, שהוא מתעסק עם, בסוכנות של פיננסים וביטוחים כאלה, לא ביטוחים של חברות גדולות, אלא ביטוחים לכאורה קטנים.
אוקיי? ביטוחים של החברות או של האנשים שעובדים
של
שם?
של האנשים, של האנשים. כן, בדרך כלל אוקיי. ביטוחים אישיים, שם זה העמלות היפות, אוקיי? והוא משתמש בקשריו בהסתדרות וחברותו ארוכת השנים לכאורה על פי חשד של עם ארנון בר דוד, כדי לעשות מין עסקת חילופין שכזו. הוא מגיע לחברות ממשלתיות וחברות בכלל לוועדי העובדים שלהם, עושה, משתמש בקשריו, אתם שמים לב שאני מאוד...
הולכת מאוד בזהיר, כן, אני שומע את
הקליפות
של הביצים נסדקות, אבל לא נשבור.
כי אני לא אוהבת, אתם יודעים, זה יום ראשון לחקירה, עכשיו הכל נשמע גדול ופומפוזי, והכי גדול שהיה, וככה וככה, אחר כך אתם יודעים, לעתים זה מתכווץ לכדי פרשייה בינונית מינוס. בקיצור, אותו אדם לכאורה דאג, לכל מיני פונקציונרים ברשויות המקומיות ובחברות, אגב, בכל מגוון התחומים, תחבורה, אקדמיה, ספורט ומה שאתם רוצים, לתפקידים בתאגידים גדולים ודירקטוריונים של חברות ציבוריות, סליחה, ממשלתיות, אוקיי? בתמורה לכך, שהם קנו אצלו ביטוחים לעובדים.
איך הוא מסדר להם דירקטוריונים בחברות ממשלתיות? יש לו חברים, את אומרת, בממשלה.
יפה. עכשיו, תראו, אם הוא מצליח להשפיע על בחירת מי שאחראי על יור התאגידים בהסתדרות, משם הדלת פתוחה, כשיש לך לכאורה גיבוי של יושב ראש ההסתדרות, יש לך את היכולת להשפיע וללחוץ, בסדר? כי אחרת יתחילו השבתות, יתחילו עבודות איטלקיות, שביתות איטלקיות וכדומה. ובנוסף, היה שם קשר כלשהו חברי מאוד עם אחד השרים הבכירים בליכוד. בסדר? עכשיו, כל הקומבינה
הזו... בסדר זה לא, אבל הבנו.
כן, כן. עכשיו, כל הקומבינה הזו מתופעלת במשך לא מעט שנים, לטענת המשטרה מגיעה לרווחים בהיקפים של מאות מיליונים לאותו עזרא גבאי, בעל אותה סוכנות
ביטוח. אמרת רווחים של מאות מיליונים?
כן.
מה זה, שלמה ביטוח? מה זה דבר הזה? מאיפה יש לו? מה זה?
תקשיב, בוא עכשיו אנחנו קצת, אתה יודע, נדבר כלכלה, בסדר? אני לא חושבת שזה מאות, אבל אפשר בהחלט, שי, להניח שהיו שם עשרות מיליונים. ולמה? הרי הסוכנים גוזרים על כל פוליסה שהם מוכרים, עמלה, עמלה, נכון? כן, כן. עכשיו, אם אתה מדבר על ההסתדרות, שזה נניח מיליון איש, בסדר? Mm-hmm. ואתה מדבר על עוד חברות ששמם פורסם, כן? גם אל על וגם הרכבת דיווחו לבורסה, אוקיי? שמתנהלת שם חקירה. ולכאורה גם שם היו מחירה של פוליסות כאלה. בואו נגיד שאנחנו מדברים על 1.5 מיליון פוליסות, מפה תגזור לבד, בסדר?
מה, הוא המבטח היחיד של חברי ההסתדרות? לא.
הוא לא המבטח היחיד, היום אני עשיתי למשל בדיקה בנמל אשדוד, הם אצל מדנס, בסדר? שזה חברה מתחרה, אבל ההיגיון הבריא גורס כך, ייתכן שאחד המתחרים שלו, שלא ממש חיבב את העובדה שהוא מבטח כל כך הרבה אנשים, היה זה מה שנקרא שפתח עליו, בסדר? עכשיו, מה בעצם הטענה? הטענה היא שיושב ראש ההסתדרות ואשתו מעורבים לכאורה בשוחד, זאת אומרת, הם קיבלו ממנו כל מיני פינוקים, אגב, לא רק כסף, נסיעות לחול וכל מיני מתנות יפות וככה, זה לטענת המשטרה, בסדר? הראשי רשויות, ביניהם ראש עיריית קריית גת, שהודה, אוקיי, שהוא נעצר ונחקר בפרשה הזאת, ועוד ראש עירייה לשעבר של אחת הערים במרכז הארץ, אוקיי? הם לכאורה קיבלו גם שלמונים, אבל גם כל מיני ג'ובים למקורבים. עכשיו, זאת אחת הפרשיות המגעילות, תודו, נכון? כן. זעזעות. ובכלל אני חייבת לומר לכם שיחד עם העניין של הפצרית והגילויים העיתונאיים המבישים שאנחנו נחשפנו להם בשבועות האחרונים, עושה לי איזושהי תחושה, חברים, שמגיע לנו יותר. אנחנו עם טוב סך הכל, אתם מסכימים איתי? למה לנו כל השחיתות, כל אבן שאנחנו מרימים מתחת רקוב?
אז בואי נסכם ברוח טיפה שונה, אני אביא דבר בשם אומרו, יותם זמרי אמר שני דברים היום, שבמשטרה עמומים שהטלפון של בן דוד היה עליו, ופרסום ראשון בהסתדרות הצליחו להיפטר מהפקס שלהם לפני המעצר.
אז אני רוצה לתת לכם שני משפטים, אם יש לי, עם אסף מרשלי, מתוך עמוד הפייסבוק של אותו בחור נפלא ששמו עזרא גבאי, בסדר? אני אסכם בזה, זה ייתן לכם את המסגור. הניסיון המצטבר, החוכמה הארגונית ושילוב חשיבה יצירתית יחד עם היכרות מעמיקה של שוק הביטוח על כל מרכיביו, מאפשרים לנו לספק פתרונות בהתאמה מלאה לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.
שכוח. שכוח, תודה רבה, באמת, שימחת אותנו.
נהדר.
תודה רבה, ליאת, תודה רבה.
מדהים.
אפרת קורמן, שלום וערב טוב לעורך הדין עדי קידר מארגון חוננו, שמייצג שניים מלוחמי כוח 100 הנאשמים בפרשה של
לכאורה. ערב טוב לכם.
ערב טוב. זהו, מבחינתכם הולכים לסגור את התיק, אתם דורשים זיכוי מלא לאלתר?
כן, המילה זיכוי היא לא מתאימה להליך, היא התוצאה המתחייבת באירוע הזה, אבל מבחינת סדרי הדין, מה שהתביעה צריכה לעשות והפר שעה אחת קודם פשוט לבטל את כתב האישום, אנחנו כמובן נפנה לבית הדין, אבל זה מתבקש עכשיו,
אגב,
בטח אחרי כל ההתפתחויות, וגם
אחרי
כמובן הבירור שהמחבל בכלל לא איתנו.
אם עכשיו הפצרית במעצר וגם התובע הראשי במעצר, בסמכות מי לבטל את החקירה הזאת?
אז תראה, קודם כל, הפרקליטות היא גדולה, ואני מעריך שלכל אחד יש תחליף וממלא מקום וכולי. נכון, אתה צודק, בתיק הזה לא היה שום הליך, ואגב, תפוטט במערך הדיונים עוד לפני שנה, כל דבר שקרה בתיק הזה, וזה קשור מאוד גם למעצר כרגע של גברת ירושלמי, כל מה שהיה בתיק הזה מתחילתו ועד סופו לובה על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית. אני אישית נכחתי בשימוע בתיק הזה שהיה במשרדים שלה, היא ליוותה את מההתחלה ועד סוף. אתה צודק, כרגע לדעתי יש מבוכה גדולה בבתי הדין הצבאיים, שגם הם עונדים את אותו טאג, זה מערכת הצבאית היא מאוד מכונסת ומכופפת, אני חושב שיש איזשהו מבוכה, אבל אותי לא מעניין את המבוכה. צריך להימצא הטובע המחליף, שיעשה מעשה מתבקש, כמו בכל תיק פלילי אגב, בלי הדלפות ובלי מעצרים, המחבל כרגע בכלל לא איתנו.
אז המחבל שלא איתנו, אני זוכר, אולי זיכרוני מטעה אותי, שלפני כשנה או משהו, הייתה פנייה של הפרקליטות בפומבי לעזתים, שמי שמרגיש שהוא נפגע או התעללו בו, שיבוא ויתלונן, זה נכון? אולי ינסו למצוא את המחבל המשוחרר הזה, שיבוא ויעיד, או בזום, או אני לא יודע מה.
אז אני חושב שמבחינה משפטית, שוב בוא נתנתק מכל ההצעות הגדולות, מבחינה משפטית יכלו לעשות כל מיני הליכים וסדרי דין כדי לשמוע את עדותו. אני מהרגע הראשון אמרתי לו, אמרתי בבקשה, תעלו אותו לעדות, וזה היה חוסך הרבה. להביא את המחבל הזה מעזה, להעיד בישראל,
לא יקרה, זה נגמר.
בכל דברים כאלה, זה לדעתי ירידה למקומות שבוא נגיד מאוד 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 נדיר, אני לא רואה את זה קורה. ולכן אני כרגע ממתין בסבלנות עם הנשמים שאנחנו מייצגים, לשמוע את קולו של בית הדין, לשמוע את קולה של התביעה הצבאית,
כאשר הודלף המסמך לראשונה, מה אמרתם לעצמכם אתם הפרקליטים בחדרי חדרים? זה בטוח שהפצריה עשתה את זה? לא הפצרית, אלא הפצריה.
בזמן אמת, אתה מתכוון?
כן, בזמן אמת, שמי הפצריה
מתכוון
את כל החבורה. אנחנו מגלים שיש כרגע לפחות 7 חשודים בפרשה. לפחות.
כן, ויהיו עשרות נחקרים, כי, והכל באיחור של שנה, כי הרי מלכתחילה, מאז אותו יום שישי לאוגוסט, אם אני לא טועה, כי פשוט נחל בזיכרוני 24, מאותו ערב שזה קרה, ולמה אני כל כך זוכר אותו? כי הדברים היו בצורה הבאה. אני הייתי באמצע דיון בערכת מעצרם של החשודים, ובאמצע הסיכומים, כמו שאתם יודעים, בערכת מעצר, חומר החקירה לא, לא, לא נמצא בפנינו. אנחנו שואלים שאלות, ובדרך כלל הטוענים המשטרתיים וגם של חוקי מצח מפנים אותנו לדוחות סודיים, מפנים את השופט, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו מגששים באפלה. ואני מסכם את הדיון, זה היה כבר שעות לילה מאוחרות, זה היה אירוע, היו הרבה מפגינים, היה הרבה רעש וכו', ופתאום אני באמצע, כשאני מדבר עם בית המשפט, אני מקבל הודעה שמפורסם כרגע בערוץ 2 סרטון. עכשיו אני אומר לבית המשפט, אני אומר, תקשיב, לפני דקה אנחנו ישבנו פה שעות ובקשנו, התחננו שתפתחו לנו חומרים ותראו לנו ותציגו לנו חומרים, ומסתבר שכבל עם ועולם הדברים האלה יצאו לזה, אני זוכר את זה כמו שזה היה אתמול, ומאותו רגע ועד היום לא הפסקנו לטעון שדברים קשורים אחד בשני, ולא ידענו, כנראה ניבנו ולא ידענו מה ניבנו, וכנראה הנבואה לא ניתנת תמיד לשוטים, ידענו כנראה שמשהו מסך להגיד לך שידענו מי לא, אבל מה שכן ידענו שזה לא הגיע אלינו, וידענו גם שזה גם היה בידי התביעה, ולכן זה רק היה עניין של מי זה שמה. חשבנו אולי שזה מישהו זוטר שעשה מה שעשה, אולי רצינו להאמין.
מה הם ניסו ב-30 שניות, מה הם ניסו להשיג לטעמך? להשפיע על השופטים, להשפיע על דעת הקהל בארץ, בעולם?
כן, היא אמרה במכתב שלה, אבל זה מתחיל מזה שרצו לסגור את פרטמן וחיפשו את הקורבנות, זה קלה בזה שאנחנו באמת התקוממנו על החשדות המופרכים לגבי אונס, שהם לא ידעו איך להתמודד עם הצעקה שלנו והצעקה הציבורית נגד הדבר הזה שלא היה ולא נברא, לא היה ולא נברא. ואני לא יודע, זה היה הכבוד העבוד. אחרי שאתה רואה את ההתנהלות שלה בימים האחרונים, אז אתה מבין שאין תשובות, גם לא יהיה תשובות, אין היגיון בהתנהלות שלה, לא היה אז ולא היום, ולכן אין לי תשובות, ושהיא תשתחרר, תשאל אותה.
עורך הדין עדי קידר, ארגון חוננו, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ואנחנו מברכים בשלום, וערב טוב, את איתן גלאים. שלום לך.
שלום. שלום, שלום, ערב טוב.
איתן גלאים, נחום? נחום זה שם המשפחה?
נחום זה שם המשפחה, איתן גלאים, כן.
שכוח, תראה, אתה הצעת פרס ויש לך סוכנות או, או, או חנות ליבוא גלאי מתכת וציוד שמאפשר מציאת חפצים מהסוג הזה בכל מיני מקומות, ואתה הצעת פרס גדול למי שימצא את הטלפון של הפצרית.
נכון, נכון מאוד.
למה?
תראה, קודם כל אני חושב שלכולנו כואב סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה מאוד כואבת, סיטואציה מאוד כואבת, ואנחנו יוצאים פה בשליחות אידיאולוגית לעזור לחיילים שלנו, ובשביל לקבץ פה עוד יותר אנשים, העליתי פרס בשווי 100,000 שקלים, לחברי הקבוצה שלי, פרסמנו את זה ב-4,000, כמעט 4,000 אנשים שהם חברי קבוצת וואטסאפ שלנו, חברי קבוצות וואטסאפים שלנו, ובמטרה להגיע לפה, לעזור בחיפושים, ומי שימצא יקבל 100,000 שקלים.
שמע, לפני כמה שנים איבדתי את הטלפון שלי, ואז קניתי טלפון חדש, ופשוט שחזרתי את כולו מהקלאוד. מה הבעיה עכשיו לקבל את הסיסמה שלה ואת היוזר שלה ולשחזר הכל מהקלאוד? למה אני צריך את המתכת בעצמה?
תראה, אתה שואל אותי שאלה שפחות קשורה לאיתן גלאים, אבל כבן אדם רגיל שחושב שבן אדם עושה פשע כזה, אם היא עשתה, כן? פשע כזה, אז אתה חושב שהיא תיתן את הסיסמה של האי-קלאוד ואת כל הנתונים?
ואין שום דרך לפרוץ את זה, או להוציא את המידע הזה באמצעות צו בית משפט מאפל, או מגוגל, או מי שאיזה תוכנה שיש להם, זה אנדרואיד?
אפל אתה לא יכול להוציא, אפל אתה לא יכול להוציא מהם כלום.
כלום.
אין מצב בעולם שהם יתנו.
אז אני מבין שכבר מצאתם טלפון אחד, אבל הוא הכחיש שהוא שלה.
מי הכחיש?
הטלפון.
אז אנחנו לא בטוח שאנחנו מפה, אנחנו עכשיו עדיין נמצאים בחוף הים, אנחנו יוצאים עכשיו לתחנת המשטרה של הרצליה, לוודא, תראה, הטלפון נמצא ממש בנקודה שאתמול תפסו אותה השוטרים. בתוך המים, זה נמצא בשפת הים, בדיוק בנקודה שקיבלתי מידע בדיוק איפה היה האירוע שלה, וזה בדיוק בנקודה הזאת נמצא הטלפון.
והצטיידתם בכמה קילו אורז כדי לשים את הטלפון מיד באורז, לייבש אותו ושאפשר...
כן, אני לא חושב שצריך לייבש אותו, זה לנקות טיפת המגעים, וזה אני מאמין שצריך לסדר. הטלפון הוא טלפון שיושב בים יום, זה לא טלפון שהרבה זמן בים, הסוללה אפילו לא התנפחה, יש לנו פה טכנאי טלפונים שמיד זיהה של טלפון יחסית חדש.
רגע, לא הבנתי. מצאתם את המכשיר שלה ספציפי המדובר?
אנחנו כנראה שאנחנו... הסבירות מאוד מאוד גבוהה שזה הטלפון שלה, ברור.
זה לא אייפון וגלקסי וכזה ומצאתם אחר?
ואני במהלך כל האירוע שאנחנו נמצאים בו, וגם עכשיו יש לי מיליון טלפונים, ובעצם הגברת יש לה אייפון, אנחנו לא מצאנו אייפון, אנחנו מצאנו סמסונג. אבל כבר התקשרו אליי אנשים, שוטרים ובלשים, וכבר הסבירו לי שבדרך כלל אנשים שלא פועלים לפי חוק, אז יהיו להם כמה טלפונים, ויהיה להם טלפון אחד שאיתו יוכלו לעשות דברים פחות חוקיים, ואת הטלפון הרשמי. אז יש סבירות גבוהה מאוד, שזה באמת הטלפון ששירת אותה.
אבל גם הטלפון, כמו שאתה אומר, הרשמי שלה לא נמצא.
הטלפון הרשמי שלה אנחנו לא מצאנו. אם הטלפון הרשמי שלה הוא אייפון, אנחנו לא מצאנו אייפון, אנחנו מצאנו סמסונג, בדיוק בנקודה שאתמול תפסו אותה, בדיוק שהיא הייתה בתוך המים, בדיוק באותה נקודה, הים יש לו גיעוד ושפל, אפשר ברמה של מטרים בודדים, אני לא יודע, ברמה
אגב,
של מטרים, אני... אבל אנחנו נמצאים בנקודה.
אגב, אני שואל...
אבל אנחנו מצאנו את הטלפון בנקודה.
אני שואל שאלה טעם, אין לי מושג, ואני מסתכל, לא מתכוון לעשות את זה אף פעם, אבל אם אתה מנפץ את הטלפון, וכמובן מן הסתם הוא מפסיק לפעול, איזה דרך יש לאתר אותו אם אתה קובר אותו באיזה חור? איך מאתרים דבר כזה בכלל? הוא הרי מפסיק להקן, הוא מפסיק לשלוח אותות.
לא, אבל הוא מתכת. יש בו חלקי מתכת.
אתה לא מתאר לעצמך כמה החבר'ה שלנו עם הגלי המתכות, כמה נשקים הם מוצאים, כמה טלפונים הם מוצאים, כמה דברים שעבריינים מנסים להסתיר. בן אדם הולך למעיין, פתאום הוא מוצא שם פלאפון עם משקולת מחובר אליו. אקדח נמצא ואיזשהו... אנחנו מוצאים אינסוף דברים שפושעים שזה התפקיד שלהם, מבוקר עד לילה פשע.
עוד, ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.
ערב טוב.
ערב טוב. היום העיד במשפט נתניהו, לשעבר מי שהיה חוקר בלהב 433, צחי חבקין, והוא אמר שצוות החקירה חרג בשלב מסוים מההנחיות שקיבל מהיועץ המשפטי לממשלה דאז, מנדלבליט, כי הם חשבו שמנדלבליט הוא איש של נתניהו. זה לא דוגמה פרטית למה שנקרא דיפ סטייט?
תראה, משפט נתניהו כבר מזמן הפך להיות הכתמי הדיו של רורשך, שכל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות שם, אחד רואה זקנה, אחד רואה צעירה.
יפה.
אז אני אגיד לך מה אני רואה כאוהב את הפרקליטות, אוקיי? אני רואה מה אני ראיתי, עברתי על הפרוטוקול המאולתר של היום, ומה אני אגיד לך. קודם כל, ברמה העקרונית, אני מעדיף שוטרים שהם סוסים דוהרים, שצריך לרסן אותם, מאשר סוסים עצלים, כשחוקרים שחיתות. ויכול להיות שפה חרגו, אני לא בטוח שחרגו, משום שהוא לא יודע כל מה שהבוסים שלו, המפקדים שלו במשטרה, סיכמו עם מנדלבליט. ו- ובכלל יש במשפט הזה יותר מדי ענייני פרוצדורה ופחות דנים באישומים עצמם. אבל לשאלתך, אני חושב שהעדות הזאת, בית המשפט יחליט אם הייתה פה חריגה ממה שהיועץ הסכים, הוא לא צריך לאשר דרך אגב, זה הסכמה, לא אישור, וזה לא צריך להיות בכתב. אבל מה שברור כאן זה שבניגוד למה שההגנה טענה, לפי העדות הזאת לפחות, מנדלבליט היה מעורב בכל דבר כאן. ולא רק שהוא היה מעורב, אלא הוא היה רחוק מתפירת התיק, אלא ניסה לבלום דווקא. אז יש כאן בדיוק סיפור הפוך ממה שההגנה מנסה לספר לנו. עד כמה חרגו באמת, ועד כמה יש איזו משמעות, אז בית המשפט יחליט, אבל לי ברור שמנדלבליט היה מעורב פה בכל שלב, ואי אפשר להגיד שדברים נעשו ללא הסכמתו.
עכשיו, נניח שחרגו, מה המשמעות שזה פוסל את העדות של הדס קליין למשל?
לא, ממש לא, משום שבשיטת המשפט הישראלית אין את פירות העץ המורעל, אין את העיקרון, בשיטת המשפט הישראלית מעדיפה את חקר האמת. בארצות הברית, בגלל שיש אלפי כוחות משטרה עירוניים ואחרים, מצליח לחנך את המשטרה, ואז מענישים את המשטרה, אם המשטרה חורגת מהחוקים, אז מענישים אותה ומזכים נאשמים, לפי תורת הפירות העץ המורעל. בישראל אין את העיקרון הזה, ומעדיפים תמיד את האמת. כלומר, אם בית המשפט השתכנע שהראיות הן ראיות אמת, וסביר להניח שהוא לא יפסול אותם בגלל שאחד השוטרים חשב שהוא חורג באותו רגע, אני בכלל בטוח שזה נכון, כי יכול להיות שהמפקד שלו כן קיבל אישור, או כן קיבל...
בסדר, אז למה הם מתעקשים? כלומר, מה כל כך חשוב להם שאם הייתה חריגה או לא הייתה?
אני חושב שההגנה פה מושכת זמן, פשוט עד אין קץ. אני בכלל לא מבין מה זה כל החקירות האלה, מה זה כל העדים, אני לא מבין את זה. יש פה אישומים די פשוטים על שמפנת וסיגרים במאות אלפי שקלים, שניתנו לדי שהיה לו אינטרסים בישראל ונתניהו פעל עבורו. זה מה שצריך לברר, ולא נמאס, לי נמאס כבר לראות את האין סוף נושאים האלה, הפרוצדורליים, חרג, לא חרג, אושר, לא אושר, היו פשפשים בתא המעצר, לא היו פשפשים בתא המעצר.
לא, אבל עורך דין שפר, זה אחד המשפטים החשובים בתולדות המדינה, אם לא החשוב בתולדות המדינה. ומי שאמון על הגשת כתב אישום, ולעשות את הפרטים עד הפסיק האחרון לפי הלחתם, אמורה להיות הפרקליטות, ופעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אנחנו מגלים שפה הם טעו, פה הם חרגו, פה הם איבדו, פה הם שכחו, פה הם לא מצאו.
לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. מה שהתברר היום זה לא... מה שהתברר היום שהיה שוטר, שבזמן אמת חשב שהם חורגים במה שהיועץ הסכים, לא בטוח שזה נכון. אגב, כשהוא בא למחש בזמן אמת, כשהוא בא לחברו במחש, הוא אמר שהוא... אמר אז, בזמן אמת, שלא מדובר בעבירות פליליות של המשטרה, לכן גם קצת מוזר שהוא ביקש חסינות היום, זה היה מאוד הליך קצת מוזר, כי מלכתחילה הוא אמר שהוא רגיש שקצת חורגים, עושים דברים לא תקינים, אבל לא, שלא עולים כדי עבירה.
הוא לא היה מבקש חסינות אם הוא לא חשב שהוא עצמו עלול להיות נאשם במשהו פלילי?
אמרתי, היום הוא אכן ביקש את זה, אבל
כן,
בזמן
למה?
אמת... אבל בזמן אמת הוא אמר, אני לא יודע, התובע באמת היום העמיד אותו על כך, ואמר לו, התובע תדמור, אמר לו, אבל אתה בזמן אמת אמרת שלא נעברו שום עבירות, אז על מה אתה מדבר? לכן, עוד פעם, כשאני משווה את המשפט הזה גם למשפטים אחרים, בין אם של השופט רוזן של אולמרט, ובין אם המשפט של פיינה קירשנבאום, ובין אם משפטים בחול שאני עוקב אחריהם כמי שמייעץ בחול הרבה, המשפט הזה נמרח כמו מסטיק, ובית המשפט צריך קצת לתת גז, כמו שאומרים, יש פה אינטרס ציבורי עצום בבירור האמת כאן, ובהגעה לאחר הדין, ויותר מדי פרוצדורה ופחות מדי מהות, לטעמי.
טוב, תודה רבה. הסתיים לנו הזמן, הסתיים העניין הזה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי לשידור אילי זק, בדיגיטל היו עידן נאור, קלרה זרצקי ועומר אוקונו, אחרינו ספורט עם קופמן, אורי אוזן ואבי ניר. 103
FM מיד ב-103 FM ספורט עם רון קופמן, אבי נימני ואורי אוזן. התוכנית בחסות
פיקדון ארץ של בנק ירושלים, גם הריבית הכי גבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בתוך 7 ימים. בנק ירושלים, כוכבית 8997, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון. האמור אינו הצעה לקבלת פיקדונות. 103 FM